שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרתו יתברך נדבר בגודל מעלה וחשיבות של לימוד התורה דווקא בשבת קודש, שידוע מה שכתוב בספרים הקדושים ששעה אחת של לימוד תורה ביום שבת זה כמו 1,000 שעות של לימוד תורה ביום חול. ולא רק זה, כותב הירושלמי בפרק ג' במסרת שבת שלא ניתנו שבתות ואין טובים לישראל אלא בשביל שיעסקו בתורה הקדושה. כך כותב הירושלמי, שהגודל המעלה וחשיבות של לימוד התורה בדווקא בשבת קודש זה הדבר החשוב ביותר שיש לעם ישראל. כך כתב לידי הירושלמי, וזה לא דווקא בשבת אלא גם בימים טובים. למה? בגלל שהתורה הקדושה ניתנה לעונג. ואיך אדם מתענג באמת? על ידי לימוד התורה. שהרי לא עלינו אדם שהוא אבל, אסור ללמוד תורה. למה אסור לאבל ללמוד תורה? בגלל שזה משמח אותו, משמח פתי. אז לכן אסור לאבל ללמוד תורה. אז לכן הוא הדין לצד ההפוך בשבתות והאין טובים שיש מצווה לשמוח. ויש מצווה להתענג, אין לך דבר שיותר עושה לאדם עונג בשמחה ושלווה, כמו לימוד התורה הקדושה. לכן לא ניתנו שבתות הנתונים לישראל, אלא בשביל שיעסקו בתורה הקדושה. שהתורה הקדושה היא עץ חיים המחזיקים בה, ותומכה המאושר. שהרי כל השבוע, כולנו, כל אחד באשר הוא עסוק בעבודה שלו, הוא עסוק במקולת שלו, הוא עסוק בעבודת ניקיון שהוא עובד, הוא עסוק בנהג מונית, כל אחד יש לו את העולם שלו. אז לכן אנחנו נתפעל שחרית, מנחה, ערבית, שיעור תורה, איזה 30-40 דקות, ושלום על ישראל. אבל בשבת קודש, שאין עבודה, אין מוניות, אין כלום, כלום, ברוך השם שעבד והיא נפש. יש את הרוגע, יש את השמחה, יש את השלווה, יש את העולם האחר שאנחנו נמצאים בו, שזה השבת קודש. אדם צריך לדעת שהשבת קודש, למה היא ניתנה לי? לא בשביל שאני אשן כל השבת, אלא שאני אשב ועסוק בתורה הקדושה. שאני אשב וילמד בתורה הקדושה, שהתורה הקדושה היא זו שמגדלת את האדם ומרוממת את האדם ועוזרת לו מכל צער ומצוקה. ולכן השם נתן אותה את השבת קודש, לגדל אותנו ולרומם אותנו. ואתם יודעים, יש כאלה אנשים חושבים ואומרים, תשמע, שבת הכי קשה להם ללמוד, למה? כל השבוע הם עובדים קשה, אז בשבת נשאר להם רק לישון. זה טעות. שבת, נכון שראשי תיבות בשבת, שינה בשבת תענוג. אבל חוץ מזה, יש עוד ראשי תיבות בשבת. שיעור בשבת תענוג, כשאדם שומע שיעור תורה, זה גם תענוג. וכן הלאה. לכן אדם צריך לדעת, תנצל את השבת לאכילה, לשתייה, ללינה ולימוד התורה. אם זה בלילות החורף, שאז יש שבת מאוד מאוד מוקדם, אנחנו מסיים כבר את הסעודה בשעה 7:30, יש כאלה אפילו מסיים את הסעודה בשעה 7, אז נו, אז אותו אדם הולך לישון בשעה 7, עד מתי? עד 8, 14 שעות לישון, מה קרה? 13 שעות לישון, מה קרה? חוץ ממה שאתה הולך לישון גם בצהריים ליום למחרת. אז לכן האדם לפני שהוא ילך לישון, לפני שהוא ילך לנוח, יישב ילמד תורה, במיוחד שיש לו ילדים, בנים, בנות, ילדים קטנים שצריך לגדל אותם לתורה ולמצוא אותם מעשים טובים, צריך לדעת שזמן של ליל שבת זה הזמן לעניין הזה של לימוד תורה, לזמן הזה של אחדות המשפחה. יש כאלה ברוך השם מיד לאחר הסעודה של ליל שבת עושים לימוד אור החיים, עומדים אור החיים, כל בני הבית מסביב לשולחן, מביאים קצת כיבוד, עומדים במשך שעה, שעה וחצי לימוד אור החיים, ואחרי זה כל אחד הולך לחיים טובים ושלום. כל אחד יעשה מה שהוא אוהב, העיקר שילמדו תורה מתי? בשבת קודש. ואילו בימי הקיץ, הלילות מאוד ארוכים, מאוד קצרים, עד אז ממילא אנחנו מסיים את הסעודה כבר בשעה 9-10, אז כבר אדם עד שהוא מתחיל לפתוח ספר הוא כבר נרדם. אז לפחות שביום שבת, שהיום ארוך, אז תשב, תלמד את התורה הקדושה, אז תעסוק בתורה הקדושה. שכל שעה אחת של לימוד תורה בשבת זה כמו 1,000 שעות ביום חול. אבל לפני שנדבר על העניין הזה, נגיד מעט מהלכות שבת, שזה המשך לדברים שאמרנו שבוע שעבר. כתוב בפסוק, מסוד דרכך ומוצור חפציך ודבר דבר. מפה למדו חז"ל שני דברים. דבר ראשון, שהילוכה של חול לא יהיה כמו הילוכה כבשבת. סליחה, הפוך. כשהילוכה כשל שבת לא יהיה כהילוכה כמו של יום חול. זה דבר ראשון. ודבר דבר, מה למדנו? שדיבורך בשבת לא יהיה כדיבור שאתה מדבר ביום חול. נסביר מה דברי חז"ל. ידוע שבשבת קודש מי נמצאת איתנו? השבת המלכה, שהיא מלכה של קודש הבריחו לשכנתה, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מתנאי מונחת לי בית גנזי, ואני רוצה להביא אותה לעם ישראל, ומה ישמע? שמע השבת. אז בא משה רבנו עליו השלום ומביא לעם ישראל את השבת, והשבת היא מלכה של קודש הבריחו. אז עכשיו חכמים אסור לרוץ בשבת, שאילוכה של שבת לא יהיה כמו שאתה הולך ביום חול. ולמה? פני כבוד השבת, שאם ביום חול אדם ממהר והוא צריך לרוץ הוא רץ, אבל בשבת לא, אל תרוץ, זה לא כבוד השבת. זה כמו שאדם נמצא באיזה חדר ונמצא שם גדול אדם, גדול אדום מורים ורבנו מר רבנו עובדיה, ואותו אדם רץ, שהוא רץ שם, זה לא כבוד, כן? אותו אדם אינו זרה בכבוד הרב, אינו זרה בכבוד גדול הדור. אז לכן הוא עדים בעניין שלנו, שאותו אדם שהוא רץ בשבת, צעיר לדעת, זה לא כבוד, שהרי שבת המלכה נמצאת איתם באותו המקום. אז לא נעים ולא נכון ואסור לאדם לרות בשבת. אבל יש כמה וכמה מקרים שיהיה מותר לרות בשבת. במקרה ראשון, הידוע לכולנו, ובמקרה שאותו אדם הוא רץ לדבר מצווה. אני אתן דוגמה פשוטה לכולנו, שאותו אדם ברוך השם הולך לבית הכנסת והוא רוצה להיות מהעשרה הראשונים. אז אותו אדם הוא רוצה לרוץ, מותר לו. וכן הוא הדין, אם אותו אדם עכשיו ממהר לדבר מצווה כיבוד אב ואם וכדומה, גם מותר לו לרוץ. למה לדבר מצווה לא עשו חכמים? מקרה שלישי, זה לעניין אם אותו אדם הולך ברחוב ומכן יגבותכם, יש נשים שאינם צנועות בדרך ורוצה לעבור אותם, לא חדשם לפגוע בהם, לצחוק עליהם או להעליב אותם, חד ושלום, אסור לפגוע בשום יהודי, אלא הוא רק רוצה לעבור את אותם אנשים. תשובה אל כך, מותר הוא לרוץ כדי שאלוקה לשמור את העיניים. זה בין המצוות החשובות שיש לנו בתורה הקדושה. וכן יש לנו עוד מקרים שהם מותר לרוץ בשבת. אם אדם הולך בדרך והתחילו לרדת גשמים על גבי גשמים, וחלק מהגשמים יורדים על ראשו וזה מפריע לו מאוד, ואם הוא ילך ולא ירוץ, אז ממילא כל כולו יהיה סחוט, שגם לא יהיה מותר לרוץ בשבת. עכשיו כותב מרן השולחן ערוך, אותם בחורים המתענגים מריצתן בשבת מותר להם לרוץ. שאם אותו הבחור, אותו האיש, כיף לו, נהנה מזה לרוץ בשבת, אין בזה בעיה, מותר לו. לכן, אלו שעושים ספורט, אין להם בזה בעיה, מותר להם, באופן שהם נהנים מזה, וזה עושה להם טוב בלב. אבל לא מן הראוי שהם ילכו עם מכנסיים קצרות, וחבוצה קצרה, ועשו לספור בשבת. כבוד, כבוד, זה בית הכנס, זה שבת קודש, זה לא עוד איזה יום. לכן, נכון שמרן כתב לידי השם, אותו אדם, או אותם בחורים מתענגים מריצתם, מותר להם לרוץ בשבת, אבל בכל מקום אדם ישמעו על הכבוד המינימלי. עכשיו, אבל מה שכן, אמרתי את ההלכה הזאת באחד המקומות, האחד אמר לחברו, אתה רואה מותר לשחק כדורגל בשבת, שהרי מותר לרוץ בשבת אם אתה נהנה מזה, ואני מאוד נהנה לשחק כדורגל, אז ודאי שהם גאי לרוץ. אבל זה טעות, אין מה לדמות בין ריצה לכדורגל. שבאמת מה שאמרו שמותר לרוץ בשבת זה מותר, אבל לעניין כדורגל, הכדור עצמו זה מוקצה, אסור לגעת בכדור ברגל, אז אכן זה יהיה אסור, אסור מוחלט, אכן שאדם לא יבוא להתבלבל ולהקיש בין אחד לשני. עכשיו, לאחר שסיימנו את העניין הזה של ריצה בשבת, היום נדבר בעניין של דיבור מצורך כפציך ודבר דבר. מפה למדו חזר שדיבורך של שבת לא יהיה כדיבורך ביום חול. זאת אומרת שביום חול אדם מדבר על עסקים, אדם מדבר על ביזנס וכן הלאה, אבל בשבת קודש אדם צריך לדעת לעשות סטופ, אין לדבר על עסקים וכל מיני דברים כאלה ואחרים. עכשיו יש מחלוקת גדולה בראשונים, מה הגדר שדיבור חול בשבת שיהיה אסור לדבר? האם כל דברי חולין שזה לא לימוד תורה יהיה אסור לדבר, או דווקא דברים של מקח או ממכר, או דווקא דברים שאני רוצה לעשות בהם מקח או ממכר? יש בזה כמה וכמה דעות. דעת הרמב״ם במשה בן נחמני, לא הרמב״ם עם מם סופית אלא הרמב״ם עם נון סופית, הוא אומר שכל מה שאסור לדבר דברי חול בשבת דווקא דברים של מקח וממכר. זאת אומרת, כמו שאני הולך לקנות דברים מסוימים, שאני הולך למכור דבר מסוים, שדברים של ממון, של זוזים וכן הלאה, שבהם עושים כל מיני עסקים למיניהם, כל מיני דברים למיניהם, אז בזה בוודאי שיהיה אסור לדבר על זה בשבת. על דברים שכבר עשיתי, זאת אומרת שאני בא ומספר לחברים שאני הייתי באיזה מקום מסוים וקניתי מכנס או חולצה או איזה חפץ פלוני, אבל אני לא אומר לו בכמה, כן? אני לא אומר לו זה עלה לי 20 שקל או 40 שקל. או שאני כן אומר לו, אבל אני אומר לו בדרך שינוי 40 תפוזים אחד. הוא אומר מותר, שהרי אין פה מקח וממכר, אלא אני מספר לו, זה לא בשביל שילך יקנה או שילך ועשה, אלא סתם, נפגשנו, מתראים, מדברים, מותר לי, אין בזה בעיה. אבל יש מן הפוסקים שאומרים שאסור, אסור לדבר לא רק דברים של העתיד, מה שאני הולך לקנות או מה שאני רוצה לקנות או רוצה למכור, אלא גם דברים על העבר. נספר לחברי שקניתי איזה דבר מסוים וכדומה, גם זה יעשו. ויש דעה שהיא מאוד 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 מחמירה, שהיא אומרת לך אפילו כל דבר חול, שאתה טוב ונכון להימנע מהדבר הזה. להלכה מה אנחנו פוסקים? להלכה פסק מועל ורבנו, מרן רבנו עובדיה יוסף זכר, צדיק וקדוש לברכה, שמה אסור לדבר בשבת דווקא דברים של מקח וממכר עתידיים, כמו אני הולך לקנות, אני מספר לחברים שאני הולך לקנות איזה חולצה מסוימת, ראיתי איזה מבצע שעולה כך וכך, או אני במוצאי שבת יש לי לפתוח את החנות, כל מיני דברים שאסור לעשותן בשבת ואני מדבר עליהם שאני הולך לעשות אותם במוצאי שבת, זה אסור לדעת מה אמר רבנו. אבל דברים שעברו, כמו לדוגמה, אני מספר לחברי שאתה יודע, היינו במקום פלוני, אותו אדם נסע למקום פלוני, נסענו, באנו, היה משטרה וכדומה, מותר לי, למה זה דבר של עבר? יש דבר שאני יכול לספר אותו, אבל את אותו סיפור יהיה לי אסור לספר. זאת אומרת, אתן דוגמה. אני אומר לחברי, אתה שומע, במוצאי שבת, אני נוסע לכיוון בני ברק. זה אסור לך לדבר בשבת, שהרי אתה אומר נוסע ואסור לנסוע בשבת, אבל מה שכן, אם אני אומר לו במוצאי שבת אני הולך לבני ברק, מותר, אין בזה בעיה, שהרי גם בשבת קודש מותר ללכת לכל מיני מקומות כאלה ואחרים, כן? אז זה באמת יהיה מותר לי, בלי שום חשש, בלי שום ספק. וגם כך פסק מרן רבנו עובדיה, לכן טיולים, לספר לך שם בטיול, לך פה ובכל מיני מקומות כאלה ואחרים מותר. עכשיו, יש דבר שגם יהיה מותר לי לדבר מקח וממכר בשבת, באיזה מקרה, אם אותו הדבר הוא לדבר מצווה. כמו שאני אומר לחברי, אתה יכול לתרום 5 שקלים או 10 שקלים לבית הכנסת כדי לבוא ושנקנה פה איזה ספר מסוים, או חסר בבית מדרש ספרים מסוימים, אתה יכול לעזור לי לקנות, לתרום פה למקום, מותר לי. אבל זה מקח או ממכר? תשובה, כיוון שזה דבר מצווה, מותר. וכן הוא הדין, לעניין עם אותו אדם, עכשיו הוא אומר לאשתו, מה את אומרת, נתרום לארגון, בית מרן לדוגמה, סכום כך וכך, נעשה אצלם הוראת קבע, מותר, אין בזה בעיה. למה? כיוון שזה דבר מצווה, ודבר מצווה מותר. יום אחד, מישהו באחד השיעורים שיש לנו ברמת הגולן בא אליי בתרעומת, אומר לי הרב, באו לפה, עשו פה איזה שבת מסוימת, איזה ארגון של צדקה, ומה, והם עשו התרמה של הוראות קבע בשבת עצמה, ובמיד במוצאי שבת החתימו את כל ההוראות קבע. אומר לי, איך הם עושים כזה דבר בשבת? זה מקח וממכר מוחלט. הרי אתה בשיעורים אמרת לנו שאסור לעשות מקח וממכר, והם אנשים ירא שמיים, צדיקים, והם עושים מקח וממכר. אז אמרתי לו, אין בסיבה, מותר לעשות, כן. ומה הראיה לזה? מבית הכנסת, אני לא מבין את זה. בבית הכנסת אתה לא עושה מחירות, הגבאי לא עושה מחירות, פתיחת ההיכל, עליית מפטיר, שביעי, קדיש, שישי וכן הלאה. בוודאי שהוא עושה את זה. אתה אומר 10, 20, חי, כל מיני דברים כאלה ואחרים, וזה לא מקח וממכר. אומר, נכון, אותה שאלה אני שואל, התשובה היא פשוטה. כיוון שלדבר מצווה, ולדבר מצווה מותר לדבר בשבת אפילו דברים של מקח וממכר בלי שום חשש, בלי שום ספק. עכשיו, כל מה שחמים עשו לדבר, דווקא לדבר ממש דברי חול. אבל אם אותו אדם רוצה לחשוב על העסקים שלו, כמו למשל הוא חושב איך הוא ימכור עוד סחורה, איך הוא יעשה כך וכך, איך הוא... המוח שלו עובד כל הזמן, מותר. את זה לא עשו החמים. למה כתוב? ידבר דבר. דווקא דיבור חול עשו חמים בשבת, אבל מחשבה לא עשו החמים. אבל מן הראוי שגם אם אדם ימנע, מלא לחשוב דברים של עסקים בשבת. למה? בגלל זה הורס לו את העונג שבת. אדם שעור שלו בשבת קודש, גם בעבודה, זה מלא אין לו את המנוחה האמיתית, אין לו את העונג האמיתי. כמו שהגמרא במסרת שבת דף קוף נון, הגמרא שמספרת קוף נון עמוד א', מספרת לנו שם על אותו צדיק שהיה לו שדה גדולה עד מאוד, ובאותה שדה היה ברוך השם כותף פירות ולוקח פירות, היה מתעשם מזה עושר גדול. אבל שדה או פרדס שפרוץ בו אחד מן הפריצות, אז יכול לעשות הפסד גדול לבעל הבית, שהרי אנשים יכולים להיכנס ולגנוב את כל הסחורה או לקחת בלי רשות, ועד נימא זה גורם הפסד גדול לבעל הבית. אותו הצדיק עבר ליד הפרדס שלו ושבת, ומה הוא רואה? וואי, שאחד מהגדרות שיש לו שם נפלו לו, ועם אלה הרבה אנשים יכולים לכנס ולצאת ולגנוב לו מהסחורה. לכן הוא חשב בליבו, אני איך שמגיע מוצאי שבת אני בא לפה וקודם כל חוסם את אותו הפרצה. אבל לאחר שהוא חשב על זה הוא אומר, וואי, אני חשבתי דברי חול בשבת קודש, אני חשבתי איך לסדר פה את הפריצות, ואני נמצא ביום השבת עצמו. אמר, עונש, אפילו שמלכה הדין מותר, אבל אני לא רוצה, אני מתחסד, אני לא רוצה לעשות את הדברים הללו, אפילו לחשוב עליהם כמה שחשבתי, אני לא מתקן את זה. זה עונש על מה שחשבתי דברי חול בשבת קודש. מה היינו אומרים? איזה מטופש הבן אדם הזה, יותר מדי מתחסד. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה לאותו יהודי נס, וגדל וצמח לו באותו המקום בדיוק של הפרצה עץ, איזה עץ שקוראים לו צלף, שהוא מביא פירות אדיר, והוא גם חוסם את כל הפרצה, ולא רק זה, גם הוא עושה צל לכל הפירות והירקות שהיו בסביבה. אומרת הגמרא, מפה אדם ילמד כמה אדם צריך להתרחק מלחשוב על עסקים בשבת, מלכל שכן לדבר. איזה סגולה בדוקה, אבל סגולה. אם אדם רוצה לא להצליח בעסקים שלו, שידבר עליהם בשבת. לדבר עליהם בשבת, שלעשות ככה ולעשות ככה, אתה תראה שאתה לא תצליח לעשות אותם. למה? לא בגלל שלא מגיע לך. באמת, היית צריך להצליח. אבל כיוון שדיברת עליהם בשבת, לכן לא הצלחת. אבל, כמו שאמרתי, לדברים של מצווה, אין בזה. חמים יתירו לדבר דברי חול בשבת קודש, דברים של מצווה. ולמה? בגלל שמה שעשו זה דווקא לא במקום מצווה. עכשיו, יש עוד שאלה שבאמת זה, שאלו אותנו את זה גם בעלון בית מרן בראש, יש לנו שם פינה שנקראת משפטי ישראל. אז שמה שאלו אותנו את השאלה הזאת לעניין עם אותו אדם בא והוא מצא, פגש איזה יהודי מסוים שהוא רוצה לדבר איתו על כל מיני עסקים, והוא לא מצא אותו הרבה זמן, ופתאום ביום שבת קודש הוא פוגש אותו. שלום, שלום עליכם, לא ראיתי אותך הרבה זמן, צריך לדבר איתך על כך וכך, מותר לו לדבר? שהרי ברגע שהוא ידבר איתו עכשיו, זה אסור לדבר דברי חול בשבת, אסור לדבר על עסקים בשבת. על מצד שני, אם הוא עכשיו לא ידבר איתו, הוא יעלם לו, זה דבר עבד. אז מה התשובה יקח? אז באמת כתבנו בזה תשובה, שאותו אדם לא ידבר עם אותו אדם, עם חברו על דברי חול, אין להגיד, תשמע, אני צריך לדבר איתך על כמה עסקים מסוימים, לא יפרט לו, צריך לקרות ממך, אני צריך למכור לך, אני צריך שתבנה לי, אני צריך שתעשה לי. לא, אל תפרט על מה אתה רוצה. אתה תגיד, אני צריך לדבר איתך על כמה דברים שאנחנו צריכים לעשות בינינו, אבל בגלל שזה שבת קודש, אני לא יכול לדבר, אותו אדם הוא לא טיפש, הוא יבין שהוא צריך לדבר איתו, ומוצאי שבת, יפגשו, יעבירו את הטלפונים, יעבירו את כל מה שצריך. אבל העיקר שחז ושלום, לא יבואו לדבר דברי חולין ביום שבת קודש, ולא שייך לומר בזה דבר העבד. וכן הוא הדין שאסור לדבר על שיפוצים בשבת. למשל, עד עכשיו אמרנו שאסור למכור או לקנות. וכן הוא הדין, ירדו אדם רוצה לשפץ. אשתו אומרת לו, נו, מתי תחליפי את המקרר? אסור לדבר על זה בשבת. שהרי זה דברי חול, ואסור להגיד את זה בשבת. כן? וכן הוא הדין, מתי תשפץ את הבית, מתי... זה כל הדברים הללו אסורים בשבת, ואדם צריך להימנע מלדבר עליהם, ולא לדבר עליהם כלל ועיקר. לא רק שחכמים אסור לדבר, אלא גם אסור לקרוא דברים של מקח וממכר. זאת אומרת, אותו אדם יש לו עיתון. כן, למה אדם צריך עיתון? זה לכאורה אחת ושמים איזה עיתונים חילוניים, אוי ואבוי, זה כל השנה אסור לאדם לקרוא בעיתון חילוני. עובר אדם שהוא קורא בעיתון חילוני, עובר איסור דאורייתא, של נשמרתם מאוד נפשות, של לא תטרו אחרי לבכם ואחרי עיניכם, שבצלנו אבי שם מראות אסורות, גם יש שם דברי ניוף, יש שם גם דברי לשון הרע וחילות, לכן זה אין מה לדבר, שזה כל השנה אסור, דברים של עיתונים שאינם מתאימים ליהדות, שתמונות מסוימות, כל הדברים האלה, אוי ואבוי. ואנחנו מדברים על עיתונים שהם בסדר, לא חדש שלום, עיתונים של תומה, כמו עיתון הדרך וכדומה. האם מותר לקרוא את העיתון בשבת? התשובה היא לכך, אם אותו אדם בא, ויש שם מאמרים טובים, זאת אומרת של דברי תורה, זה פשיטה של הפשיטה שמותר לקרוא אותם בשבת. איזה דברים אסור לקרוא? דברים של מקח וממכר. יש שם, לדוגמה, באותם עיתונים, יש שם פרסומות, כך וכך עולה, אוטו חדש, יש עכשיו מבצע עליו, או יש עכשיו הגרלה על קר, וכל מיני דברים של מקח וממכר, או כל מיני סופרים מפרסמים רמי לוי וכן הלאה, מפרסמים את עצמם באותם עיתונים וגם מורשים את המחירים. אסור לקרוא את המחירים האלה בשבת בכל מיני עיתונים, בכל מיני דברים כאלה ואחרים. למה? שאדם ברגע שהוא קורא אותם, יש בזה איסור של מקח וממכר בשבת, וגם יש בזה איסור של שטרות בשבת וכן הלאה. לכן כל הדברים האלה אדם צריך מאוד 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 לשים לב לא לקרוא. אני בצערנו הרב, הרבה נכשלים בזה. יש להם את העיתון של השכונה, יש להם את ה... לא יודע איך קוראים לזה של השכונה, כל אחד עם הספרון הקטן הזה, וכל הפרסומות של כל אותה העיר מפרסמים באותו מקום. ואדם קורא בזה בשבת, או אותה אישה קוראים, ואומרים, וואי, ראית איזה זול, 400 שקל במקום 480, זה אסור לקרוא את זה בשבת, כל הפרסומות האלה, כל המחירים האלה. ואפילו יותר מזה, אדם עכשיו עובר ליד חנות של צעצועים, או חנות של בגדים בשבת. ועכשיו רשום על כל בגד כמה הוא עולה, אסור לך לקרוא את זה, שזה מקח וממכר. עצם הקריאה, עצם שאתה רואה את זה, אפילו שאתה לא מוציא את זה ממש בשפתך, אסור לעשות את הדברים האלו. צערנו הרב, הרבה לא יודעים את זה. הרבה לא יודעים, הם חושבים שזה מותר. הם חושבים שהם לא סוטים מן הדרך. מסכנים, הם לא יודעים את זה. לכן, על כל אדם ואדם, לבוא ולעורר את הדבר הזה אצל בני ביתו, או אם אותה אישה תעיר אותו, העיר את זה אצל בני ביתה, ואפילו ילד. אתם יודעים, לפעמים, הרבה פעמים ילדים, הם אין שעושים את המהפכות בבית לטובה. אתם צריכים לדעת את זה. שברוך השם, הרבה פעמים ילד לומד בתלמוד תורה, הוא מעביר את המסר בבית, והוא הופך את הבית לטובה. כמה פעמים שמענו סיפורים כאלה יפים, שבזכות שהבן התחיל לשמור שבת, אפילו שהמשפחה חילונית לגמרי, בזכות שהילד או הבת התחילו לשמור שבת, זה השפיע על כל בני המשפחה. איזה יופי זה. כמה עם ישראל קדושים, כמה עם ישראל טהורים. אז לכן אדם צריך לדעת את זה. כל העיתונים וכל זה שיש שם פרסומות של מקח וממכר, אסור לקרוא את הפרסומות האלה כלל ועיקר בשבת. וכמו שאמרת אפילו יותר מזה, שאת הדברים האלה של של הפרסומות שאדם רואה ברחוב או חנות בגדים וכדומה, גם את זה אסור לקרוא בשבת מאותו טעם שהזכר משום מקח וממכר. עכשיו מוריי ורבותיי היקרים, לאחר שדיברנו על העניין של דיבור חול, שחכמים אסור לדבר דברי חול, והסברנו שכל מה שאסור זה דווקא אני הולך לקנות, אני הולך למכור וכדומה, אבל לדבר על העבר שאני קניתי כך וכך, או שהייתי בחוץ אל הארץ וכדומה, זה מותר. אתה בעזרתו יתברך נחזור לעניין של גודל, מעלה וחשיבות של לימוד תורה בשבת קודש. אז כמו שהזכרנו את דברי ירושלמי בפרק ג' במסורת שבת, שאומר שלא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא בשביל שיעסקו בתורה הקדושה, שהתורה הקדושה היא הדבר שהכי הכי יכול לעזור לאדם לגדל את האדם ולעומם את האדם. אז ראיתי מה החשיבות המיוחדת שיש בלימוד תורה בשבת יותר משאר ימי השנה. שהרי מה כותב הבן שחי רבנו סוף חיים? ששעה אחת של לימוד תורה ביום שבת זה כמו 1,000 שעות של לימוד תורה ביום חול. מה? למה? מה החשיבות המיוחדת שיש בדבר הזה? זו השאלה הראשונה. ודבר שני, אם כל כך יש לנו חיוב לימוד תורה, שהרי אדם צריך לדעת, אין אדם ואדם, אין שום אדם בעולם שהוא פטור מלימוד תורה. אין. אפילו אדם שהוא עובד, אפילו אדם נועל, אפילו שהוא חולה, או זקן וכדומה, כולנו חייבים לקבוע את עם התורה וללמוד את התורה הקדושה. לא רק שחייבים ללמוד את התורה הקדושה, אלא אנחנו חייבים לקבוע את עם התורה. לקבוע בכל יום, בשעה קבוע, ביום רגוע, ביום רגיל. ואתם יודעים, שמעתי בזה פרוש נפלא על קביעת את עם התורה. יכול להיות שהזכרנו את זה אחד מהשיעורים, אבל טוב ונכון שעוד פעם נזכיר את זה. על המושג של קביעת את עם התורה. יש 3 דרגות לקביעת את עם התורה. יש דרגה ראשונה, זה זהב. דרגה שנייה, זה כסף. ודרגה שלישית, זה נחושת. מה הפירוש זהב, כסף, נחושת? מה הפירוש? אלא אומר, יש אדם שהוא תמיד מגיע לשיעור תורה. תמיד הוא קובע את עם התורה. אין שום סיכוי בעולם שהוא לא יקבע את עם התורה. כל יום ויום הוא תראה אותו השתבח שמו לומד תורה דף היומי, הלכה יומית. אין, הוא, יש לו קבע בלימוד התורה. אותו אדם, מה הוא נקרא? זהב. זהב הוא שתראות זה, הבא, בקביעות. תמיד הוא מגיע לשיעור תורה. אחרי זה יש דרגה שנייה, כסף. מה זה כסף? יש אדם שהוא קובע את עם התורה, אבל כל פעם שיש לו סיבה כלשהי לא ללמוד תורה, אז הוא לא לומד. בדיוק יש לו חתונה היום בלילה, יש לו איזה שמחה שהוא צריך ללכת, יש לו איזו פגישה שהוא צריך לעשות, וזה בא על חשבון לימוד תורה, אז הוא פותר את עצמו מאותם ימים מלימוד תורה. הוא כן קובע את עם התורה, אבל יש ימים מסוימים, הוא פותר את עצמו מלימוד תורה. זה דרגה שנייה. מה זה כסף? כסף השתבות, כשהוא רואה סיבה, פתור. כשהוא רואה סיבה לפתור את עצמו, הוא פותר את עצמו. כשהוא רואה סיבה, הוא פותר את עצמו מלימוד תורה. אבל, יש דרגה הכי תחתונה, בקביעת את עם התורה, שמה זה נחושת, מה הפירוש? יש אנשים שלקבוע את עם התורה הם לא קובעים, לא, שום פנים ואופן, הם עסוקים מאוד, יש להם עסקים, יש להם כל מיני דברים, והם טוענים שהם בשום פנים ואופן לא יכולים לקבוע את עם התורה. אבל מתי הם קובעים את עם התורה? שהם נהיים חולים, שכבר הוא נהיה זקן ולא יכול לעבוד, או שהוא חולה והוא לא יכול לעבוד, אז הוא הולך לקבוע את עם התורה. אתה יודע מה הוא נקרא נחושת? מה ראשי תיבות? נחושת נהיה חולה, שומע תורה. זאת אומרת שהוא נהיה כבר חולה, רק אז הוא נקבר, רק אז הוא נזכר, נקבע את עם התורה. ואדם צריך לדעת להיות זהב. זה הבא בקביעות. שתמיד יקבוע את עם התורה. דבר ראשון, הגמרא אומרת, במסכת קידושין, דף מ"ב, וכן במסכת שבת דף ל"א, דבר ראשון שואלים את האדם בעולם הבא, האם קבעת את עם התורה? האם אתה, עם כל התורה, עם כל העסקים והמצוות שעשית, תורה קבעת? זה הדבר הראשון שואלים את האדם. לא שואלים את האדם, האם אכלת חזיר? כבר אומר, התנסת, נתנת באמונה, יש את סתירה, אז כבר תוסעות כשם מתרצים את הקושייה הזאת. אבל מה הנקודה? שהדבר הראשון ששואלים את האדם, לפני ששואלים אותו אם הוא אכל חזיר או שמר שבת, לא. קודם כל, קבעת הייתי עם התורה, עסקת בתורה הראשונה, זה הדבר הראשון ששואלים אותו האדם. לכן כמה אדם צריך להיות זהיר בדבר הזה? כמה אדם צריך להיות זהיר בקביעת עתים התורה? שמי שהוא לומד תורה, אין לך דבר יותר חשוב מזה. אבל אמרנו, אחד המרבה, אחד הממית, ובלבד שיכוון את ליבו להבינו שבשמיים. אז שאלנו, מה הסיבה ומה הטעם שיש מיוחדות ללמוד תורה במיוחד בשבת קודש? התשובה היא לכך, התשובה היא פשוטה. משום שהדוע שכל השבוע, האדם כמה זמן לא יכול ללמוד תורה אם הוא עובד? חצי שעה, שעה. במובן גם למה, למה? יש לו את העבודה שלו, יש לו את חובת הפרנסה על צווארו. אז אם יהיה לא כל היום פנוי כמו בשבת, שאין כן בשבת קודש, הוא לא עובד, הוא לא הולך לפתוח את החנות של כלי בית, או כל מיני דברים למיניהם, ואותו אדם גם לא הולך לעבודה, לא בדואר, לא בשום דבר. לא נותר לו אלא מה לעסוק בתורה הראשונה, וברגע שאותו אדם, הוא חד לשם, הוא לא עוסק בתורה הראשונה בשבת, מה זה מגלה למפריע? מה שהוא לא עוסק בשבת בלימוד תורה ביום חול, לא בגלל שהוא עסוק ואין לו זמן, אלא יש הוא לא רוצה ללמוד תורה, ומה ראה על זה? שהנה בשבת קודש, שאין לו עבודה ויש לו זמן, הוא לא יושב ולומד את התורה הקדושה. אז חד לשם זה יכול להווה כתרוג על האדם. חד לשם יכול להביא דינים על האדם. לכן בזר חמים חמירו מאוד, שלא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא בשביל שעסקו בתורה הראשונה. למה? בגלל שאז יש לך את הזמן, וכן לצד ההפוך. שברגע שהאדם בא, ובשבת קודש יושב ולומד את התורה הראשונה, אולי הוא עייף, הוא עייף, הוא אכל חמין, האוכל חמין חייב מיטה, חייב לישון, כן? אבל בכל זאת הוא בא, ויושב ולומד את התורה הראשונה קצת בלילה, קצת ביום יותר משתדל בלימוד התורה מאשר ביום חול, זה סנגר עליו טוב. למה אומרים, תראה, משהו לא לומד שעתיים שלוש ביום חול, לא בגלל שהוא לא רוצה, לא בגלל שהוא לא אוהב ללמוד תורה, אלא בגלל שהוא עסוק, ולכן הוא יכול רק חצי שעה 40 דקות, מה שאין כמש, ומה ראה לזה? משבת. הנה, שבת קודש מגיע, ויש לו זמן, אין לו עבודה, אין לו עסקים, אין לו כלום. ומה הוא עושה? ישר יושב ומרבה בלימוד התורה. אז ממיל זה מביא עליו סנגוריה גדולה בשמיים. שזה מגלה למפרע על העבר. זה מגלה למפרע על יום חול. אדם צריך מאוד להשתדל בדבר הזה. אומרים לבר רבנו, אמר רבנו עובדיה, בשבתות הוא היה לו שיעור תורה 3 שעות. כן, 3 שעות הוא היה נותן שיעור תורה רצוף. באחד הבית הכנסיות, אוי רחל, כמה שזכורני, איפה הוא ליד שכונת בוחרים שם, אוי רחל. והוא היה מספר ששאלו אותו תלמידיו על סעודה שלישית, שהיה הוא היה מסיים את השיעור מאוד מאוחר, ועד שהם היו מסיים תפיית מנחה עם השיעור תורה, כבר עד שהם היו מגיעים לבית מהשיעור תורה, היה כבר נהיה שקיעה. האם הם יכולים לעשות סעודה שלישית בבין השמשות? אז הוא כתב להם שיהיה מותר להם, כיוון שהם מתקמים משום דבר מצווה. אז כיוון שעדיין לא נעצת את הכרובים, הם עדיין יכולים לעשות סעודה שלישית. אבל מה? אמר לבנו, ודיע, זה מה שיש לך? שבת קודש? כל השבוע היה מתרוצץ, הולך ממקום למקום, וכדי שמו שקדוש ברוך הוא ברבים, לפחות בשבת קצת, תנוח. מה, עוד 3 שעות של לימוד תורה? כן. אבל לא רק הוא להרבות תורה. היה הולך נותן 3 שעות שיעור תורה באבי העומר, הוא... בעניין הזה של ההלכה, ולאחר מכן הוא היה נותן מפרקי אבות. שמענו את זה מפי קודשו, הוא סיפר את זה. כן? עלה אמר, בגלל ששעה אחת של לימוד תורה בשבת, זה כמו 1,000 שעות ביום חול. כמה, איך אדם לא ינצל את ההזדמנות פס הזו? איך אדם לא יעשה את הכל כדי לנצל את הזמן הזה של שבת קודש ללימוד תורה? אדם כן, יאכל טוב, ישתה טוב, ישן טוב, הכל בסדר, אבל גם ילמד תורה כמו שצריך. ילמד תורה יותר ממה שהוא לומד ביום חול. תלמידי החמים, הם כל יום חול לומדים. ומילא 12 שעות הם לומדים ביום, 13 שעות, יש כאלה גם 14. בשבת קודש יש להם מצווה יותר לנוח, שאין כן בעלי בתים, בשבת שביום חול בקושי הם מספיקים עם התורה, מרוב שהם עסוקים בלהביא פרנסה לביתם, בשבת חובה עליהם להרבות לימוד תורה בשבת קודש. ראיתי באחד הספרים הקדושים שלימוד התורה בשבת קודש זה אחד הסגולות לשלום בית. למה? הרבה אנשים, במיוחד בלילות החורף, יש להם כל מיני חילוקי דעות עם נשותיהם. למה? כל השבוע בקושי רואה אותה, בקושי רואה אותו, הוא בא בערב, אוכל, שותה, מדבר איתה כמה מילים והולכים לישון, הולכים לנוח, כן? ושאין כן בשבת, הוא ברוך השם 24 שעות ביממה נמצא עם אשתו. האמא אלה מתחיל לצוף הדברים ביניהם לפעמים. למה ככה ואיפה זה וכמה אתה וכמה את וכן הלאה. אז אחד הסגולות לשלום בית שיהיה בשבת קודש גם, ללמוד תורה. בלילות חורף, אחר הסעודה, אל תישאר בבית רגע על רגל ותתחיל לקרוא לעיתונים. אלא לך לבית הכנסת עם הילדים שלך או אתה בחור רווק או כל אחד באשר הוא, לך ללמוד תורה. שאז זה כבר מביא לך רוחניות לבית. זה מביא קדושה. ומילא אתה ניצא נעימה מהעניין של מריבות בבית. יש איזה חכם אחד, באמת איש צדיק, מזכה הרבים, שבאזור המרכז. אז הוא סיפר לי שהוא מאוד נלחם שבליל שבת לעשות בקשות, שירת הבקשות. הוא מביא כל מיני מאכלים לאחרי הסעודה של ליל שבת, בלילות החורף. מביא קצת שתייה חמה, ומשכנע מאוד את הציבור שאהבו. אז סיפר לי, אומר לי, אתה חושב שאני סתם משכנע אותם ולוחץ עליהם שעבור לשירת הבקשות? ולמה אני עושה את זה? בשביל שיש שלום בית בבתים שלהם. למה, תאר לך, אדם מסיים את הסעודה בשעה 7 בערב, ומה נשאר לו עכשיו? יאללה, מדלריב עם אשתו, זה מה שנשאר לו עכשיו. אז מה אני עושה? מושך את כולם, בואו הנה לבית הכנסת. גם בשירת הבקשות, גם דברי תורה, וגם ברור השם, על כולנה שלום בית. לא שווה לי הדבר הזה? גם צריך לדעת, לימוד תורה בליל שבת, לימוד תורה ביום שבת, זה דברים בדוקים, וסגולה מאוד לשלום בית. גם צריך להשתדל, לימוד תורה בשבת, זה דברים חשובים, ולכן מוטלת החובה על כל גבי בית הכנסת, שהם החיים שיש שיעורי תורה, בית הכנסת להם בשבת. אתה ברור השם גבי. למה אתה גבי? כדי שקראו לך גבי? כדי שתהיה פרנס על הציבור? לא. תשובה היא כך שתעשה מעשים טובים לציבור. ואיזה מעשים? כדי שאתה תדאג להם שלהם פה שיעורי תורה. תביא רבנים גם שיתנו שיעורי תורה. מעשרך גדול עד מאוד בשמיים. גם אם ברור שם הרב, לא תביא אותו בחינם. תתמוך בו על הדרך. אתה מזמין אותו שבוא ידרוש. תדאג גם לתת לו כמה זוזים, כמה שקלים. למה זה הרב בא, תורח, עוזב את לימודו, שבזכות את הרבים? תפרגן לו, תתמור בו באור השם הוא לומד תורה, אז אין לך יותר גדול מעלה. וזה מוטל על מי? על הגבאים. לדאוג שיהיה תפילות בבית הכנסת, ולא רק תפילות, אלא גם לימוד תורה. שלימוד תורה כנגד כולם, שיעורי תורה, דברי חוכמה, דברים החשובים ביותר. הרבה אנשים, הם באים רק בשבת לבית הכנסת, אבל פתאום תראו אותם גם מתחילים לבוא ביום חול לבית הכנסת. מה קרה? מי יחזים אתכם בשובה? שובה יקח עם עונים. שמע, היינו פה, הרב דיבר על החשיבות לימוד תורה. הרב דיבר בשבת על כמה זה חשוב להתפלל. אנחנו אומרים, בוא נעד, אנחנו לא במשחק. מה, לא חרם עלינו? לא חבל? לכן התחלנו גם אנחנו לקבוע איתי מהתורה. לכן גם אנחנו התחלנו לבוא לבית הכנסת. ויותר מזה, אני מכיר, אני הקטן, מכיר משפחה, שהילדים מאוד לומדים ממש ספר חילוני, לא בית ספר של קדושה ותרה, במקומות של חילונים, בנים ובנות ביחד, שיש שם מקומי דברים לא טובים, דברי תועבה. תמיד היה מרן רבנו עובדיה כואב לו כאב עצום על כל הבית ספר החילונים האלה, שכמה הם מחטיאים את עם ישראל, כמה הם מתאמים את עם ישראל, כמה הם מחכים את עם ישראל מהאבים שבשמיים. תמיד היה זועק את זה מרן, שהאדם שצריך לדעת, מי ששם את הילדים שלו בתלמוד תורה, בבית ספר חילוני, היה אומר עליו מרן, הוא פסול לעדות. אסור לו להיות חזן מבית הכנסת, אותו אדם, ששם את הילדים שלו בבית ספר חילוני. היה כואב על זה עד מאוד. אז אותה המשפחה, אותו האיש הבא בשבת, ואני ידעתי את זה. שהמשפחה שהיל, כל הילדים שלו נמצאים באיזה בית ספר באזור קטמון בירושלים. לא נזכיר את שם הבת ספר. אז באנו ודיברנו בדברי תורה, והוא היה ברוך השם מתעניין לבוא לשיעור תורה הזה. וגם אחד דיברתי על זה. ועבר תקופה קצרה מאז, ושלושת הילדים שלו אהבו ברוך השם לתלמוד תורה עם יראת שמיים תורה. למה? בזכות הגבאי בית הכנסת, שאותו הגבאי נלחם שיש שיעורי תורה בבית הכנסת בשבת. ועליו החובה מוטלת לעשות את הדבר הזה. שכמה שאדם יש לו זכות גדולה בידו, גם חד ושמע מצד ההפוך. זה כמו שאופנוע זה דבר טוב? לא, ודאי שזה דבר לא טוב. זה סכנה בדרכים. זה אדם שצריך לתדעת. אופנוע זה איסור של נשמת אמון פשוטיכם. אם האדם יש לו אופנוע, צריך להיזהר מאוד מאוד בכבישים. כמה הרוגים יש מאופנועים האלה. כמה אסונות קורים מהדברים האלה. להתרחק מהדברים האלה כמתחווה קשר. עכשיו, פרייבט, יש בזה ארבעה נושאים. ברוך השם, דבר טוב. אבל כמה שזה דבר יותר טוב, הסכנה של זה גם קצת יותר גדולה. למה? בתאונת דרכים שבפרייבט יכול להיות 4 הרוגים, יכול להיות 15 הרוגים, לא עלינו. לאחר מכן יש אוטובוס. במקום שיש 5 נוסעים, יש 55 נוסעים. יש 60 נוסעים, עוד יותר נוסעים. דבר טוב? כן, דבר עוד יותר טוב. אבל זה גם דבר יותר מסוכן, בגלל שנכון שיש בזה יותר מעלות של 60 נוסעים, אם האוטובוס מתהפך יכול להיות עשרות הרוגים. מטוס, 400 נוסעים, 500 נוסעים. זה דבר עוד יותר טוב. אבל גם לצד ההפוך של הסכנה הזה בהרבה יותר גם מסוכן. למה? מה שקורה זה זוזה לא במקום. או אסון כלשהו, ימי להשם מרחם, הכל להיוודון. אז זה אומר ככה, הגבאי בית הכנסת, נכון שברוך השם, הגבאים של בית הכנסת שלהם מעלה חשובה. ברוך השם, הם הגבאים, בזכותם יש תפיות בבית הכנסת, בזכותם יש קדישים, יש אמנים, אבל שידעו להם, גם האחריות שלהם מוטלת עליהם בהרבה יותר מאשר אדם אחר. שהם חייבים שברגע שהם לא דואגים לשיעורי תורה בבית הכנסת, שהם לא דואגים שכל של תורה באותו מקום, מילא זה גם על ראשם הדבר הזה. לכאן ולכאן שצריכים לנתב את הדבר הזה צד הטוב ביותר. כמו שאומרת הגמרא, סרט שבת, דף כבדלת. כתוב, נר מצווה ותורה אור. שהתורה זה אור, והמצווה זה נר. מה הפירוש? אלא מסבירים. שאדם תארו לכם מצווה בענייני האומה. 5,000 איש. והנה, איך שכולם מתכנסים לשם, לערב פיוט בשורות התשבחות להשם, נפל החשמל. יבוא איזה טיפש מטופש אחד, יגיד, מורי רבותיי, אין לכם מה לדאוג. למה? יש לנו פה נר. עכשיו הנר הזה יאיר לנו את כל החושך. זה טיפש האיש הזה. אדם בלי שכל, בלי דעת אותו האיש. למה? מה זה יעזור? רק עוזר לך הנר הזה. זה רק מועיל לך. אבל עם אותו אדם, יבוא עם איזה פרוג'קטור ככה, 1400 ואט. למי זה עזור? לא רק לו. היה לכל הסובבים אותו. אז זה מה שאומר, נר מצווה. רגע שאדם עושה מצווה, זה רק עוזר לו. זה רק שומר עליו. הנחת תפילין, שומר עליך. הנחת, שמרת שבת, נותן לך ברכה בבית. אבל תורה זה לא רק על אותו אדם, אלא תורה אור. עוזר לכל אדם ואדם, בכל עם ישראל, בכל אתר ואתר. היה אומר תמיד החזון איש, שיבואו לאדם, ב-120 שהוא יגידו, אתה בזכותך, יש איזה יהודי אחד, הוא חזר בתשובה בהונג קונג, הוא חזר בתשובה במקסיקו. אני בארץ הקודש, אף פעם לא הייתי בכאלה מקומות. בזכות התורה שהיית לומד, אני פתאום נכנס לתוך ליבו. ככה גם היה אומר מרן ראש הישיבה, הגאון רבי שבתאי אתון, ראש ישיבת ראשית חכמה זכותו הגן עלינו, אמן. מה זה מלמד אותנו? כמה אדם צריך לדעת בעניין הגבאים, גם הם צריכים לדעת שכתוב המשכילים יזהרו כזוהר הרקיע ומצדקה רבים ככוכבים לעולם ועד. איפה כתוב את זה? הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ח' אומרת, על מי נאמר המשכילים יזהרו כזוהר הרקיע ועל מי נאמר ומצדקה רבים ככוכבים לעולם ועד? עונה הגמרא, המשכילים יזהרו כזוהר הרקיע, אלו גבאי צדקה שעושים מלאכתם בנאמנה. בואו שם יש גבאי צדקה, אנשים צדיקים, יראת שמיים תאורה מלווה אותם, והם עושים את מלאכתם בנאמנה. עליהם מה אומר הקדוש ברוך הוא? המשכילים יזהרו כזוהר הרקיע. אבל על מי נאמר ומצדקי הרבים כוכבים מעולם ועד? מישהו מזכה את הרבים. אדם שמזכה את הרבים, אין לך מעלה יותר גדולה מזו. זה מעל כולם. זה דרגה הכי חשובה אצל השם היא מי שמזכה את הרבים. יותר מאשר אדם שהוא כל היום רק לומד תורה, הוא לא מזכה את הרבים, ויש אדם שהוא לומד תורה וגם מזכה את הרבים, האדם שהוא מזכה את הרבים וגם לומד תורה, זה פי אלף יותר חשוב, היה אומר תמיד מרן רבנו עובדיה, מאותו האיש שהוא רק לומד את התורה הקדושה. שהמשכילים יזהרו כזוהר, כי הוא מצדיקי הרבים, שזה מזכה הרבים, כי כוכבים לעולם ועד. והוא ממשיך ואומר, הקטון אל אלף, והצעיר לגון הצון, אמר השם ביתה אחי שנה, השתבח שמו המלא החמים. אדם רק מתחיל זכות את הרבים, אדם רק מתחיל, יש לו כמה תמידים, אחד, שניים, קטון, יהיה לאלף, אל תדאג, קטון יהיה לאלף. לאחר שמה קטון יהיה לאלף, זה נהיו מלא צעירים, אבל גם אותם צעירים, הצעיר לגון הצון, אתה תפתח עם בעזרת השם, יהיו דור, על גבי דור בזכותך, שתרעת על זכות הרבים. זה היה מרן רבנו עובדיה, אתם יודעים. מרן רבנו עובדיה, הוא לא התחיל זכות הרבים באלף איש או במאה איש. שמעתי מבנו, הגאון הגדול הרב דוד יוסף, שהוא זוכר שהיה לאבא שיעורים עם כמעט מניין, 8 אנשים, 9 אנשים, פעמים 11 איש, אם היה 15 איש, וואה, שמחה גדולה. שהוא היה בגיל 10, שהוא היה בגיל 30, שהוא בגיל שהיה גדל בצעירותו. אבל הקדוש ברוך הוא ראה את המסירות נפש. קיימו את העניין הקטן, קטון נהיה לאלף, וצעיר רגוע עצום. מה זה קשור לעניין שלנו? לעניין אותם גבאים, שגבאים של בית הכנסת, שברוך השם זכו להיות מזכי הרבים, אין ספק, הם מזכי הרבים, וצריכים לדעת עד הסוף. ומה זה מתבטא עד הסוף? בעניין החשוב הזה של לזכות את הרבים בית הכנסת, כל פעם לעשות כל מיני תהילים לבנים, תהילים לבנות, ולהביא גם שיעורי תורה, שיהיה גם בליל שבת, גם ביום שבת, שירת הבקשות, לעשות מקום פעיל, שיהיה דבר השם יוצא מאותו המקום. לא חבל שיש בתי כנסיות שהם סגורים כל השבוע, וגם מגיע יום שבת בקושי מניין או שניים יש שמה, לא חבל, צריך לדעת, אתה הגבאי מוטל עליך אחריות, כמה שיותר להרבות. שמענו ממורנו ורבנו, מרן רבנו עובדיה, לדברי ספר חובת הלבבות, שקומר חובת הלבבות, יש אדם שהוא לומד תורה, ולא פסיק כמו אם מגרסי רגע אחד, כל היום תראה אותו, עושה לימוד חזק, איך אומרים ביידיש, שטייגן, שטייגן, אותו אדם ברור השם, לא פסיק כמו אם מגרסי, לומד ומלמד, לומד תורה ללא סוף, אבל הוא יודע, אין לו שום דבר בעולם, רק 400 של תורה, רק 400 של הלכה, זה האדם הראשון. האדם השני, והאדם הראשון הזה, מרוב שהוא לומד את התורה, משתדל בימותו, הוא הגיע לדרגה של מלאך, עד כדי כך. איזה איש צדיק, איזה איש ירא שמיים. מרוב הלימוד התורה שלו, הוא הגיע לדרגה של מלאך. וכנגד זה, יש אדם אחר, שהוא גם לומד תורה, אבל הוא יוצא גם לעם, הולך למושבים, הולך לכל מיני ערים למיניהם, הולך לכל מיני מקומות כדי להרבות את דבר השם בירושלים, כדי להרבות את דבר התורה. האמת זה פוגע בו. הוא לא מגיע לדרגה של מלאך. בגלל שהוא מתראה עם אנשים שלא כל כך מכובדים. הוא מתראה עם אנשים שלא כל כך שונים על הפה, אבל הוא עושה את זה בשביל לזכות הרבים. מי יותר חשוב? אומר ספר חובת הלבבות, האדם השני, פי אלף יותר חשוב מאותו האדם הראשון, שהולך ומלמד את התורה הקדושה. לכן כמה אדם צריך להשתדל בדברים הללו, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות בשבת קודש, מעל כולם, שבת קודש שאדם לומד בה, שאדם משתדל ללמוד את התורה בשבת, איזה חשיבות. וגם אם אדם אין לו שם שיעור תורה, לא יגיד לו מה אני אעשה, אין לי פה איזה שיעור תורה שאני יכול ללכת. שב, תלמד פירושים על הפרשת שבוע, ברור שיש היום ספרים עד בלי די. אפילו ספרים שכל אפילו, כל אדם, אפילו שהוא לא למד בישיבה, הוא לא זכה ללמוד על ברכי התורה, אבל יכולים להבין אותם ברור שם. יש את הספרים של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף אלקוט יוסף, שברור שם כל ההלכה קל להבנה, אתה רק רואה את זה פעם, פעם מבין את זה, לא חבל. אדם יגיד, טוב, אין שיעור תורה, אז אני לא הולך ללמוד תורה, מה אני אעשה? הנה, אין. לא. ניקח את הסופר על קוד יוסף, יש חזון עובדיה, יש שם ברור שם פירוש של ארוחיים הקדוש, יש ספרים של פירושים על הפרשת שבוע, יש שניים מקרא, יש ברור שם, בלי סוף מה ללמוד. ברור שם, עם הספר עם ישראל נקראים. האדם העיקר, ישתדל כמה שיותר, ללימוד התורה, הקדושה של התורה, יצ חיים למרזקים ותומכי המאושר. כדי שאדם ישתדל בלימוד תורה ביום שבת, זה השפעה על כל השבוע. אדם יראה את ההבדלים. שבת אחד שהוא הביא אותה עם לימוד תורה. ושבת אחד בלי לימוד תורה, איזה הבדלים. זה שמיים וארץ ההבדלים ביניהם. למה? שאין כמו השבת. השבת זה המיוחדות של המיוחדות שיש לנו ברוך השם. לכן האדם צריך תמיד להשתדל בלימוד התורה. אדם צריך להשתדל בלהרבות תורה. ולא רק הוא, אלא גם ישפיע על האחרים. להגדיל תורה ולהדיר. מה זה להגדיל תורה? למה לא אומרים להגדיל תפילין ולהדיר? להגדיל שבת ולהדיר. אבל לימוד התורה נאמר להגדיל תורה ולהדיר. תשובה היא לכך, משום שעל התורה הקדושה, אתה צריך לדעת שאתה יכול למשוך עוד יהודי שיבוא לשמוע תורה, נאמר עליך להגדיל תורה ולהדיר. כשאתה עושה את הדברים האלה, זכותך גדולה מאוד בשמיים. ויותר מזה, כמו עומד, מסרת יומה, דף למתחת. על מי נאמר צדיק יסוד עולם? זה אדם שהוא צדיק, שכל העולם עומד בזכות צדיק אחד. עד כדי כך, שכל העולם כולו יכול לעמוד בזכות צדיק אחד. איזה? שהוא בא מזכה את הרבים. ועליו נאמר צדיק יסוד עולם, שכל העולם עומד על מי? על אותו צדיק, שמי מזכה את הרבים. זה אחד המסער בדבר הזה. ומה קשור לנשותנו? אישה פתועה מן תורה. כן? אז זה מה, היא רק תשמע את הדברים האלה ותצטער שהיא לא יכולה לעשות כן? לא. אלא הגמרא אומרת, מסרת חגיגה, בדף ג' אין בית מדרש ללא חידוש. אומרת הגמרא, מה היה חידוש שהתחדש בית המדרש? אומרת הגמרא, בעלייה לרגל של יום ישראל עולים, אז גם אנשים היו באים. שואלת הגמרא, למה הם צריכות לבוא? אישה פתועה מלעלות לרגל. אלא כיוון שהם מסייעים בעד בעליהם ובנותיהם, הם ובניהם לעלות לרגל, ממילא יש להם שותפות בעלייה לרגל. גם להם יש מצווה בדבר הזה. אכן אותה אישה, את תסייעי לבעלך ללמוד תורה ביום שבת, ובליל שבת ובכל ימות השנה, וגם ביום חול, שידי כך גם את מסייעת בדבר הזה. גם את שותפיה, יש לך שותפות מוחלטת עם בעלך בלימוד התורה הזו. לכן אומר שלמה אמר, דמיתיך עייתי לשפתי ברחבי פרעה. וואי, איך יכול להיות כזה דבר? שלמה המלך אומר לאשתו, את יודעת, הוא נותן לה מילה של מחמאה. מה המחמאה שאומר שלמה המלך לאשתו? את כמו הסוס של פרעה, שהוא עדף אחרי המשרד שמצרים את ישראל. זה מחמאה, שאתה אומר אשתך שהיא סוס של פרעה עוד, שהוא עדף אחרי המשרד עם ישראל, אלא. מסבירים שם מרן רבנו עובדיה, שכתוב סוס ורחובו, רמה הבעיהם, שפרו עדף אחרי עם ישראל, מי נדבר לא רק פרו, אלא גם הסוס של פרו, ולא רק הסוס של פרו, גם כל אלו המצרים שעדפו אחרי עם ישראל, כולם גם הסוסים שהם נדברו. שואלים, בשלמה המצרים הם מחשימם, נובן למה הם נדברו בהם, בגלל שהם עדפו אחרי עם ישראל, אבל הסוסים שלהם מה עשו, מה אתה רוצה מהם? אז כתוב בספרים, אתה יודע למה הסוסים נענשו? בגלל שהם סייעו, למי? למצרים לרדוף אחרי עם ישראל. למה אתם עזרתם למצרים לרדוף אחרי עם ישראל? למה גרמתם, למה עזרתם להם? אתם גם עזרתם להם? יאללה, על לאון. גם אתם זמר, תבואו בתוך הים. אז הגמרא עומד במסרת ראש השנה, דף י"ח, שמידה טובה חשובה מפני השם פי 500. מידה אחת טובה זה פי 500 ממידת פורענות. אז אומר שלמה המלך, את יודעת, אשתי היקרה, את כמו מי? את כמו הסוס. שהרי הסוס, למה הוא נדבר בים? בגלל שהוא סייע לפרעה לרדוף אחרי עם ישראל. עד כנגד זה, עד בדיוק לצד ההפוך. מידה טובה, פי 500, את מסייעת לי ללמוד תורה. כמה שכר גדול בשמיים. כמה השם אוהב אותך. כמה שכר תקבלי בשמיים. כמה את מגנה על עם ישראל. לכן נשמע חכם ואוסיף לכך שמזכה אותנו. שתמיד נעשה רצונו כרצונו. תמיד נעודו ושלם. שנצא אותם מעין הרע, מיצר. כל מיני חולאים ופחדים וחרדות, שמשיב בנים גבולם, ועד משה יצקנו, במהרה בימינו, אמן. כל טוב, המשך הזנה רבה.